עירובין דף ממטס, אנחנו מתחילים חמש שורות מסוף העמוד הקודם, עומר רב יהודה עומר רב. אז לפני שנראה את מחלוקת רב ושמואל שמובאת כאן, כדאי שנחזור למשנה. המשנה למעלה בדף ממהי עמוד ב' דיברה שם על האדם הזה שנמצא חוץ לתחום ויש לו רק 400. אז המשנה שם אמרה שאם הם היו שלושה אנשים והאמצעי מובלע ביניהם, יש את האמצעי ועל ידו מישהו במרחק 400 ומצד השני שלו עוד מישהו במרחק 400, נמצא של הימני יש שתי אמות משותפות עם האמצעי וכן לשמאלי, אבל הימני והשמאלי אין להם שטח משותף. אז המשנה אמרה הוא מותר עמהן והן מותרים עמו, ושניים החיצונים אסורים זה עם זה. אז מוסיפה המשנה, אמר רב שמעון, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ערבו שתיים עם האמצעית, היא מותרת עמהן והן מותרות עמה, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. אז רב שמעון בעצם טוען לרבנן, כמו שאתם מודים כאן ששניים החיצונים מותרים עם האמצעי והוא מותר עמהם, כך גם תודו לי בחצרות. אבל חכמים לא מודים לו בחצרות. מה הם כן סוברים? מה ההלכה בחצרות האלה? שהשתיים, שתי החיצונות, ירבו עם האמצעית. מה הסברו חכמים? אז כאן יש לנו מחלוקת רב ושמואל. אומר רב יהודה אומר רב, זו דברי רב שמעון. אבל חכמים אומרים, רשות אחת משמשת לשתי רשויות. זה כן. זאת אומרת, הכלים ששבתו בשתי החצאות החיצונות, הן מותרות באמצעית הזאת. כי כל אחת מהחיצונות עשתה רק עירוב אחד. היא עירבה עם האמצעית. אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. זאת החצר האמצעית, היא אסור לה להשתמש עם אף אחת מהחיצונות. כי בעצם זה כאילו שהיא עשתה עירוב לשני מקומות. אי אפשר לעשות עירוב לשני מקומות, זה סותר אחד את השני. נכון, שאם כולם, כל שלושת החצרות היו עושים עירוב אחד, אז כולם היו מותרים בכולם. אבל כאן, שרק שתי החיצונות עשתה עם האמצעית וזהו, אז לחיצונות מותר להשתמש עם האמצעית. זה נקרא רשות אחת משמשת לשתי רשויות, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. כך הסברו חכמים. אומר רב יהודה, זה אמרתי בשם רב, אבל כי אמריסק אמי לי שמואל, כשאמרתי את הממרה הזאת של רב לפני שמואל, מה אמר לי שמואל? אף זו דברי רב שמעון, מה שאתה אומר בשם רב, שכך רב מסביר את דעתם של חכמים, אומר שמואל, אני סובר שכך רב שמעון סובר. גם רב שמעון מסכים שלאמצעית אסור להשתמש עם החיצונות. אז באמת צריך להסביר את לשון המשנה שכתוב שם. היא מותרת עמהן והן מותרות עמה. מה הכוונה? היא מותרת עמהן. אבל כך סובר שמואל. אבל חכמים אומרים, בכלל, שלושתן אסורות. לא החיצונות עם האמצעית, ולא האמצעית עם החיצונות. תניה כבוסי דרב, עלי בדי שמואל. אומר רב שמעון, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, ופתוחות לרשות הרבים. ערבו שתיים עם האמצעית. אז מה הברייתא מתארת? מה רב שמעון אומר? זו החיצונה מביאה מתוך ביתה ואוכלת באמצעית. וגם החיצונה השנייה מביאה מתוך ביתה ואוכלת. והם גם מחזירים, וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה, וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה. אז הנה, כשרב שמעון מתאר מה הוא מתיר, הוא מתאר שלחיצונות מותר להכניס לאמצעית וגם להחזיר. אבל הוא לא דיבר על זה שלאמצעית מותר להוציא לחיצונות. אבל חכמים אומרים, שלושתן אסורות. אז מפורש, כמו ששמואל הסביר ברב שמעון, וכמו שהוא הסביר בחכמים. ואז דע שמואל לטעמי דאמר שמואל. מה ששמואל כאן אמר, שאפילו לרב שמעון, לא אומרים שתי רשויות משמשות לרשות אחת, היינו של האמצעית, אסור להשתמש בהן. זה שמואל לשיטתו. דאמר שמואל חצר שבין שני מבואות. חצר בתוך מבוי זה כמו הבית בתוך חצר. אותו רעיון. שכל החצרות במבוי צריכים להשתתף יחד. צריכות להשתתף יחד. בשיתוף מבואות. ויש חצר שבין שני מבואות. היא משתמשת גם עם המבוי מימין וגם עם המבוי משמאל. הערבה עם שניהם, אם היא עשתה עירוב גם לכאן וגם לכאן, אסורה עם שניהם. למה? כמו ששמואל אמר, עכשיו, כמו שרב אמר מקודם, שלא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. עכשיו, ומי אמר שזה לרב שמעון? כי היות ושמואל בעצמו אמר שיש כלל, שהלכה כדברי המקל בעירוב, היה צריך לפסוק כמו רב שמעון. ואם אף על פי כן הוא אוסר, מוכח שגם לרב שמעון אומרים, אין רשות, אין שתי רשויות משמשות לרשות אחת. טוב, לא עירבה עם שניהם, היא לא עשתה בכלל עירוב, אוסרת על שניהם. כמו חצר, שיש שם בית אחד שלא השתתף, אז הוא אוסר על כל החצר. כך מבוי, שיש בו חצר אחת שלא השתתפה, היא אוסרת על כל בני המבוי. הייתה באחד רגילה או באחד אינה רגילה. מה קורה אם באמת יש לה פתח לשני המבואות, אבל במבוא אחד הייתה רגילה לעבור, מבוא שני, בדרך כלל הם לא עוברים. אז, והיא לא עשתה עירוב, לא עם זה ולא עם זה. זה שהייתה רגילה בו, אז יש במבוא הזה חצר שרגילה ולא ערבה, אסור. וזה שאינה רגילה בו מותר. או מה רבי ברבונה, ערבה עם שאינה רגילה בו, עם אותה חצר שפתוחה לשני המבואות, עשתה עירוב רק לאותו מבוי שהיא לא רגילה ללכת בו, והשתתפה איתו, הותר רגילה לעצמו. אז המבוי השני, שהיא בדרך כלל רגילה בו, אבל הפעם היא לא השתתפה איתו, הוא מותר. זה לא נקרא שיש פה חצר שלא ערבה, כיוון שבעצם העירוב, החצר הזאת מבררת ואומרת, אנחנו משתתפים מהי שאני לא רגילה בו. ודרך אגב, זה גם התיקון. כן? ששמואל פתח ואמר, אם היא ערבה היא אסורה עם שניהם, אז מה באמת היא צריכה לעשות? לערב רק עם אחד. ואומר רבי ברבונה, אמר שמואל, אם ערבה רגילה לעצמו, וזה שאינה רגילה בו, לא ערב. בני המבוי הזה לא עשו שם בכלל עירוב. והיא עצמה אותה חצר שפתוחה לשני המבואות לא ערבה עם אף אחד. אז אנחנו דוחים אותה אצל שאינה רגילה בו ואומרים כאילו היא שייכת אליהם, וזאת החצר שהיא רגילה בו שהם ערבו כולם חוץ מאותה חצר, סליחה, המבוי שרגילה בו שערבו כולם חוץ מאותה חצר, תהיה מותרת. וכגון זה כופין עמידת סדום. רש"י אומר, כגון זה, מה זה כגון זה? שאנחנו נקבע משהו, זאת אומרת שאנחנו נקבע להם, לאנשי החצר, להגיד להם, אתם שייכים לזאת שאתם אינם רגילים בזה. ועל ידי זה, בני החצר, בני המבוי שהיא רגילה, ירוויחו שיהיה להם מותר לטלטל, אז יצא שהם ייהנו והם לא יפסידו. אנחנו מכריחים לעשות דבר כזה. כי מי שלא מסכים, זה נקרא מידת סדום. השם, מה זה מידת סדום? אדם שאומר שלי, שלי, על פי המשנה שם באבות. מה ששלי יישאר רק שלי ואף אחד לא יענה אפילו שאני לא מפסיד. זה מידת סדום. יש כאן באמת מחלוקת ראשונים גדולה. מה זה אומר בפועל? האם בפועל נגיד לאנשי החצר, אסור לכם השבת הזאת בכלל לעבור באותו מבוי שאתם רגילים בו? או שזה רק נקבע לאיפה הם שייכים. אבל לעבור, מותר להם לעבור דרכו. אומר רב יהודה אומר שמואל, המקפיד על עירובו, איך עושים עירוב? כל בית נותן לחם אחד, ושמים בבית אחד את כל הלחמים. אם יש שם איזה אחד מאוד קפדן, שלא יאכלו את הלחם שלו. אין עירובו עירוב. למה? מה שמו? עירוב שמו. היינו לשון שמתערבבים, כולם מעורבים ומרוצים בו. שלא ימחה זה בחברו, אלא שותפות נוחה וערבה. זה שנותן שתי לשונות. לשון תערובת ולשון תערובת. שזה יהיה ערב, שיהיה מתוק. רבי חנינה אומר, עירובו עירוב. לא אכפת לנו שהוא מקפיד. אלא שנקרא מאנשי ברדינה, אנשי ברדינה היו יהודים ידועים כקמצנים. אז עוד פעם, מה היה עיקר החידוד של שמואל? מה שמואל חידש? שעירוב צריך להיות שהוא מעורב. עכשיו יש עוד דין על פי זה. אומר רב יהודה, אומר שמואל, החולק את עירובו, הוא אסף את העירוב מכל הבתים, חלק מהאוכל של השכנים הוא שם בכלי אחד, וחלק מהאוכל בכלי אחר, חילק אותו. אינו עירוב, למה? כי העירוב צריך להיות מעורב. זה אותו דין. אז הגמרא מתפלט, כמן כבית שמאי? דתניא, הגמרא כבר הביאה את זה, את הברית הזאת למעלה. חמישה שגבו את עירובן. ונתנו בשני כלים. בשמאי אומרים, אין זה עירוב, ובסילל אומרים, הרי זה עירוב. לכאורה, מה זה שמואל פוסק פסק כמו בית שמאי? עונה הגמרא, אפילו תם מבית הלל. עד כאן לא קואם רבית הלל, עד תם אלא דמליין למונה והייתה. מילאו כלי אחד, ונשאר עוד לחם, אז הוא שם את זה בכלי השני. אבל איך זה פלגי מפלג, שהוא מפצל את האוכל לשני כלים? שם לא, שם זה לא עירוב. אומרת הגמרא, ותרת למה לי? למה שמואל צריך להגיד את אותו רעיון גם במי שמקפיד על עירובו וגם במי שחילק אותו לשני כלים? צריך דיה שמואל נתם שום דקפיד, אבל לא חיים אלו, אף על פי שזה מפוצל לשני כלים. ויה שמואל נוכם שום דפלגי מפלג, זה מפוצל בפועל, אבל אתם שזה מונח ביחד, אפילו שהוא מקפיד, אם לא אכפת לנו, צריך. אומר לי רבה ולרב יהודה בבי מעצר תדבי רב זקה, מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו עירוב? ואומר שמואל, בית שמניחים בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת. בוא למשל, אם יש חמישה שכנים בחצר, אז ארבעה תושבים שמו לחם בבית החמישי. בעל הבית הזה החמישי שאצלו מניחים כולם את הלחם, לא צריך לשים גם לחם שלו. לכאורה, למה לא? מה איתה מה? אז הבין רב אבא שהטעם הוא לאו משום דאמר, דכיוון דמנח בסלה, כיוון שהלחם שלו מונח בסל שלו, אז כיוון דמנח אוכל דומי, דכאילו מונח ביחד עם הלחם של כולם. אז אם כן, שואל רב אבא, אוכל נמי, כאשר אספנו את הלחם וזה מונח בשני כלים, כיוון דמנח בסלה, כיוון דמנח אוכל דומי? אז אמר לו רב יהודה, לא, שם זה לא הטעם, כמו שאתה חושב, כיוון שבעל הבית הזה יש בן כך אוכל בבית, לא. הטעם, אף על פי שאין פת, מה איתה מה? דכולו אוכל דיירה. כל הרעיון של הפת, מה אומר? שאני שם לחם בבית של ההוא, אז אני בעצם קובע דירה בבית של ההוא. אבל אם הוא בעל הבית, זה הבית שלו, הוא לא צריך להביא לחם כדי לקבוע פה דירה. לכן הוא לא צריך להביא לחם. אומר שמואל, עירוב משום קניין. מה שעירוב פועל, זה בגלל שחל פה קניין כזה, שכולם קונים שביתה בבית שבו מונח העירוב. אז כשכל אחד מביא לחם, תמורת הלחם הוא קונה קניין זכות בבית, כמו קניין סודר כזה. ואם תאמר אם ככה מפני מה הם קונים במאה, אז שיגידו שכל אחד ייתן מאה, קצת כסף, ובזה הוא יקנה קניין בבית, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות. אז לכן לא תקנו לעשות עירוב בכסף. אבל שואלת הגמרא, איך ידע עירב מי הוא לקנה? בכל אופן, מי שיביא מאה, תגיד שהוא יקנה? עונה הגמרא, לא. למה? גזירה שמא יאמרו, מאה היא העיקר. ומה אכפת לנו? זינין דלא שכיח מאה, כי הרי מאות לא שכיחות בבין השמשות. ולא עתי לעירוב ובפת, כי הם לא ידעו שאפשר גם לערב בלחם. דעתי עירוב להיקלקולה, לכן אמרו, לא מערבים בכלל במאה. אבל על פי זה, אפשר יהיה לעשות עירוב בכלי, כי כלי כן מצוי בבין השמשות. רבי אמר טעם אחר, עירוב זה לא קניין, עירוב משום דירה, אבל זה לא קניין. מה נפקמינה בין הטעם שאמר שמואל לטעם של רבי? מה היא בעיניי? היו שלוש נפקמינות הגמרא מביאה. היא כבעיניי הוא כלי. אם זה משום קניין, אז אפשר לעשות גם בכלי, אבל אם זה משום דירה, כלי זה לא מבטא דיורים. נפקמין השנייה פחות משווה פרוטו. אם הוא יביא אוכל שמצטרף למזון שתי סעודות, אבל הוא פחות משווה פרוטו. אם זה מצד דירה, דעתו על האוכל. אבל אם זה מצד קניין, לא עושים קניין ופחות משווה פרוטו. נפקמין השלישית, אם הוא ישלח את האוכל על ידי קטן, אתה עושה, אתה אומרים קטן שיק, קטן מאוד, שהוא בכלל לא יכול לעשות קניין, אז לא יכול העירוב. אבל אם זה רק מצד דיורים, אפשר. אומר לי אביי אל רבי, לדידוך קשיא ולשמואל קשיא. לשני הטעמים יש לי קושיה. או תניא, כתוב בברייתא, חמישה שגברו את עירובן, רצו להשתתף ביחד בחצר. אחר כך, אחד מהם החליט שהוא רוצה שכל בני החצר הזה ישתתפו עם עוד חצר ליד. כשאין מוליכין את עירובן למקום אחר, היינו להצטרף לחצר סמוכה, אחד מוליך לכולם. הוא מוליך, אף על פי שהוא לוקח רק את הלחם שלו. אז שואל אביי, הוא ניהוד הקוקני, איך כולם עשו קניין? ותו לא, שאלה נוספת, הוא ניהוד הקודייר, ותו לא, רק הוא מודיע וקובע את דיורו בחצר השנייה. אומרת הגמרא, אומר לי, ענה לו רבי, לא לדידי קשיא ולא לשמואל קשיא. זה לא נכון. שליחות דכולו כאובית. אף על פי שהוא לוקח רק את הלחם שלו, אף על פי כן חז"ל החשיבו אותו כשליח לכל האנשי החצר שירבו איתו ביחד. ולכן הוא יכול לעשות גם קניין בשמם וגם לקבוע דיורים. אומר רבי, אומר רב חמא בר גורי, אומר רב, הלכה כרב שמעון, אנחנו פוסקים כרב שמעון, ששניים החיצונות יכולים להשתמש עם האמצעית. אומר רשי, רשי אומר מוסיף כמה מילים, דהי מותרת עמהם והן מותרים עמה. זאת אומרת, מה שרשי כאן אומר, שהיא מותרת עמהם, כי בעל המם רפו זה רב. רב פירש לדעת רב שמעון, שגם היא מותרת עמהם וגם הם מותרים עמה. אבל שמואל לא הסכים עם זה. אומרת המשנה, מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילנו גדר ואמר שביטתי תחתיו, הוא יודע שהוא רחוק עכשיו מהעיר בערך 4,000 ממה ומטה, והוא רוצה להגיע לבית, הוא לא יספיק להגיע. אז מה הוא אומר? בוא אני אקבע את שביטתי באיזשהו מקום במרחק 2,000 ממה מאיפה שאני עכשיו, ואז אני אוכל ללכת אל אותו מקום, ומאותו מקום עוד 2,000 ממה, כי יש לי משם 2,000 ממה לכל רוח, ואז הוא יוכל להגיע בשבת הביתה. זה פתרון טוב, אבל מה הוא אמר? היה מכיר אילן או גדר ואמר שביטתי תחתיו. הוא לא אמר ברור איפה תחתיו. היה אילן גדול או גדר ארוכה. לא אמר כלום. וכבר נראה בתחילת הגמרא מה הפירוש לא אמר כלום. אין לו בכלל שביטה שם? אז הוא בעצם בכלל לא קנה שביטה, יש לו רק את הארבע עמות שעל ידו. זהו. או שלא אמר כלום, הכוונה, השביטה שלו שם לא לגמרי מבוררת. אולי זה בארבע עמות הראשונות של אילן, אולי בארבע עמות האחרונות, בקיצור. זה לא ברור. אבל ודאי שיש לו 2,000 עמה. זה נראה בגמרא. אבל אם הוא אומר, ממשיכה המשנה ואומרת, שהוא אמר מפורש, שביטתי בעיקרו, אני שובט על יד הגזע, על יד השורשים, מהלך ממקום רגלה ועד עיקרו של אותו אילן 2,000 ממה, ומעיקרו ועד ביתו 2,000 ממה, נמצא מהלך משחשכה 4,000 ממה. אז מה החידוש שאנחנו קוראים כאן במשנה? שאדם לא צריך להיות נוכח באיזשהו מקום כדי לקבע בו שביטה, יכול להגיד בפה, אני שובט שם. לכאורה, אף על פי שהוא לא הניח שם לחם ולא כלום. זה חידוש. למי שהולך בדרך, יש לו הקלה. שהוא לא צריך להניח לחם ולא צריך להיות בגופו, מספיק בדעתו. אם אינו מכיר, הוא לא מכיר איזה מקום שהוא יכול לקבוע אותו כתחנת שביטה. או שאינו בקיא בהלכה, הוא פשוט לא יודע את ההלכה שאפשר לעשות ככה. ואמר שביטתי במקומי, זכה לו מקומו 2,000 ממה לכל רוח. כמה, איך מודדים את 2,000 ממה? עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס. יש לו לכל כיוון 2,000 ממה, בעיגול סביבו. החכמים אומרים מרובעות, כטבלה מרובעת. אתה בודק למזרח 2,000, למערב 2,000, לצפון 2,000, לדרום 2,000 ומרבע אותם. יוצא שבנקודה אלכסונית יש לו יותר. כמה יותר? יש לנו כלל ברזל. האלכסון יתר על הריבוע 2/5. ריבוע של אמה על אמה, אלכסון שלו יהיה אמה ושתי חמישיות. 1.4. אז פה ריבוע כזה של 8 על 8, אלכסון שלו יהיה 8 ועוד 16 חמישיות. זאת אומרת, יהיה 11 וחמישית, 11,000 אמה ועוד 200 לאלכסון. כן, הריבוע של 8 על 8, האלכסון שלו הוא 11,200. כדי שיהיה נזכר לזוויות. עכשיו, מה שאמרנו בתחילת המשנה? שאפשר לערב, אפשר לקבוע שביטה בדיבור. אומר אני שובט שם או שובט כאן. זוי שאמרו אני מערב ברגליו. אומר רב מאיר, אנו אין לנו אלא אני. לפי רש"י הכוונה אני, הכוונה מהלך בדרך. אבל אדם שהוא יושב בביתו ורוצה ללכת לקבוע שביטה ברגליים זה לא טוב. רק על ידי פת. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד עשיר. לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו. אבל אם הוא רוצה לערב ברגליו, בוודאי אפשר. טוב, עד כאן המשנה, שואלת הגמר עכשיו, מה אמרנו בהתחלה? שאם אמר, אם אדם אמר, אני שובט תחת אילן פלוני, הוא לא אמר איפה, לא אמר כלום. מה היא לא אמר כלום? אומר רב, לא אמר כלום, כל עיקר. דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזין. אין לו אפילו 2,000 אמה, הוא גם לא קנה שביטה פה. הוא רצה לקנות שם שביטה, וזה לא תפס, אז הוא לא קנה שביטה, יש לו רק 400. ושמואל אמר, לא אמר כלום לביתו, זה הכוונה. הוא לא יכול להצליח להגיע 4,000 אמה, אבל לתחתיו של אילן מצי אזין. זה כן. ונעשה תחתיו של אילן חמר גמר. למשל, אם השטח שתחת האילן הוא 30 אמה. בוא נגיד. עכשיו, מפה עד לאילן יש עד סוף האילן, מאיפה שהוא נמצא, עד סוף האילן יש 2,000 אמה. ה-30 אמה האלה של האילן בולעים בתוך ה-30 אמה שלו. עכשיו אנחנו לא יודעים באיזה 4 אמות תחת האילן הוא קבע את שביטתו. אולי בהתחלה שלהם, היינו במרחק 1,970 אמה מכאן, או בסוף שלהם. עכשיו, מתחילת האילן עד ביתו זה 2,000, סליחה, מסוף האילן עד ביתו זה 2,000 אמה. אבל אם הוא קבע שביטה בתחילת האילן, אז נמצא שהוא יכול עם ה-2,000 אמה שלו ללכת עד 30 אמה לפני הבית. הוא לא יכול להיכנס בשבת הביתה. אז זה הכוונה. בא למדוד מן הצפון, אומרים לו לא, אולי קבעת שביטה בדרום האילן, מודדים לו מן הדרום. בא למדוד מן הדרום, מודדים לו מן הצפון. לכל צד שיהיה נפקי מין. טוב, אז זה הוויכוח הגדול בין רב לשמואל. עכשיו, מה סברה ברב? למה רב אמר שהוא לא קנה בכלל שביטה? אומר רב אם הייתה מדי רב, משום דלא מסיים מטרי. אדם שלא מברר ברור איפה הוא קונה שביטה, לא קונה. והיא כדי אמרה אומר רבם, הייתה מרעב, סברה אחרת. משום דקסבה כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. זאת אומרת, כאילו, יש פה 30 אמה תחת האילן, והוא אומר, אני קונה תחת האילן. אז כאילו הוא אומר, אני קונה 30 אמה תחת האילן. אדם לא יכול לקנות גם בארבע אמות האלה וגם בארבע אמות האלה. אז כל דבר שאי אפשר לעשות אחד אחרי השני, הוא לא יכול לקנות שביטה בארבע אמות האלה ואחרי זה גם בארבע אמות אחריהם, אז הוא לא קונה בכלל. אם הוא אומר בבת אחת שהם יחולו, לא קנה כלום. מהי בעיניי, מה נפקים בין למשתי היקד האמרס, מה הטעם שרבי הסביר את רב? איקה בעיניי הוא דאמר מפורש, לקנו לי בארבע אמות מגו שמונה. בוא נגיד שתחת האילן יש 800, הוא אומר, אני רוצה שארבע אמות מתוך השמונה ייקנו לי לשביטה, אבל הוא לא אמר איזה. לפי מן דאמר משום דלא מסיים מטרי, אז גם פה, הלא מסיים מטרי הוא לא בירר ברור את המקום, אז לא קנה שביטה. אבל מן דאמר משום כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, כאן, הוא לא רצה לקנות את כל השמונה, היי כארבע אמות דמי, דוח ארבע אמות כאמר. עד כאן דף ממתס.